האלה
הפוסקים דנים בשאלה הזאת, כי לפעמים מעורבים בעניינים האלה טרגדיות. אישה אלמנה כבר מצליחה להתחתן, למצוא את זיווגה, ויש מישהו שמוכן להתחתן איתה, אבל בגלל שיש ילד קטן שעוד לא בן שנתיים לא יכולים להינשא. והמעניין הוא שאפילו שזה דין דרבנן, הפוסקים מאוד מאוד נזהרו ומאוד לא בקלות התירו. עוד נראה בהמשך, ניגע בזה קצת. אני אפילו באופן אישי יודע סיפור מישהו מהמשפחה שלנו שניסו להיכנס בכל מיני דוחקים כדי להתיר. וצריך להבין על מה מבוססת על מה מבוסס העניין והסוגיה. וכמו תמיד, נראה גם את המקור, אבל גם את הטעמים, ואולי כמה נפקמינות. אז תשימו לב, אצלנו, גם במשנה, הבאתי חלק מזה במקור מספר אחד, המשנה אומרת, ואילו מלאכות שאישה עושה לבעלה, תוכנת, עופה, מכבסת, מבשלת, ומניקה את בנה, אומרת המשנה בהמשך, אם הכניסה לו שפחה אחת, לא תוכנת, לא הופעה, לא מכבסת. שתיים, אין מבשלת ואין מניקה את בנה. זאת אומרת, יש הלכה שאישה, חלק מהשיבוד של אישה לבעלה, זה להניק את בנה. ולכן, אם במקרה שהיא מביאה, כן, שתי שפחות, אז היא לא צריכה להניק. בהמשך בגמרא, לא מופיע כאן, אבל אצלנו בדף נונטט, הגמרא אומרת שבנתגרשה הוא לא יכול לקפות אותה להניק. אבל אם התינוק מכיר את האמא, אז כן, קופה ומניקתו מפני הסכנה. בהמשך, הגמרא אומרת בדף סמך, תנו רבנן מיינקת שמת בעלה בתוך 24 חודש, הרי זו לא תתארס ולא תנשא עד 24 חודש. דברי רבי מאיר, רבי יהודה מתיר ב-18 חודש. אומר רש"י, עד 24 חודש שמא תתאבר ותצטרך לגמול את בנה, ובעל זה אינו אביו שיקנה לו ביצים וחלב. זאת אומרת, מבואר בגמרא שאישה שמת בעלה בתוך 24 חודש לא תתארס ולא תנשא, כי שמא תתאבר ותצטרך לגמול את בנה, והבעל החדש לא יקנה מזון. אם זה בן שלו, אז הוא יקנה מזון. אם זה לא בן שלו, הוא לא יקנה מזון, תחליף לחלב, ביצים וחלב. המקור הוא גם במקור שניים. אומרת הגמרא, תניא לא יישא אדם מעובר את חברו ומינק את חברו. נשים לב, לא שיש לי בזה איזשהו דבר, על מי הפוקוס? אצלנו בגמרא הפוקוס הוא על האישה. מיינקת שמת בעלה בתוך 24 חודש, הרי זו לא תתארס. מדברים עליה. בגמרא ביבמות מדברים על הבעל הנושא. לא יישא אדם מעובר את חברו ומיינק את חברו, ואם נשא יוציא. והגמרא דנה למה? בהתחלה הגמרא חשבה, כן, שעל ידי שהוא יתחתן הוא יסכן את הוולד. הוא יסכן את הוולד, והגמרא אומרת לא, אלא סתם מעוברת למיניקה קיימה. דילמה יאברה ומאחר חלבה וקטללי. אם עכשיו היא תתאבר מהבעל החדש, אז יתאחר החלב ולא יהיה לה מה להכיל אותו. שואלת הגמרא, אז למה זה רק חשש מבעל אחר? דידי נמי. אומרת הגמרא, דידי ממסמס אלי בביצים וחלב. אם זה בן שלו, אז הוא נותן. שואלת הגמרא, דידה נמי ממסמס אלי ביצים וחלב, האמא תיתן? אומרת הגמרא, לא יאהב לבעל, כי זה לא בן שלו. שואלת הגמרא, ולתבעין אלי יורשין, שהאמא תתבע את היורשין לתת? אמר אביי, אישה בושה לבוא לבית דין והורגת את בנה. הורגת בנה, הכוונה על כורחה, אומר רש"י, בנה מת מרעב. שימו לב, שתי סוגיות שלכאורה מדברות אותו דבר, רק כמו שאמרנו, אצלנו מדברים מצד האישה, שם מדברים מצד הבעל, אצלנו הגמרא נותנת זמנים, שם הגמרא לא נותנת זמנים, ושם הגמרא נותנת את הטעם. הגמרא אומרת, שמה, למה אדם לא יישא מעוברת או מעניקה, שמה היא עכשיו תיכנס להיריון מהבעל החדש, ואז החלב לא תוכל להמשיך להעניק, והבעל החדש לא ידאג לבן שהוא לא בן שלו, והאישה לא תטבע. והגמרא מדברת, בן שלו אדם נותן ביצים וחלב, בן של מישהו אחר יש חשש שלא ייתן. עד כאן פשט גמרא. נחלקו הראשונים מה קורה בגרושה, מחלוקת יסודית שכל מי שדן בעניין הזה של מניקה מביא את המחלוקת הזאת בין רבינו תם לרש הזקן. וכמו שאנחנו רגילים תמיד ללמד אתכם, שכשיש מחלוקת זה לא זה אמר ככה וזה אמר ככה כי זה רוצה להחמיר, יש כאן שני מהלכים ונצטרך להבין מה המהלכים. שימו לב, אומרים תוספות, זה גם תוספות אצלנו בסמך עמוד ב' דיבור המתחיל והלכתה, אבל כיוון שכתוב יותר בקיצור ויותר ברור הבאתי את התוספות מיבמות, תראו במקור שניים. רבינו שמשון זקנו של רשב"א היה אומר דגרושה מינקת מותרת להינשא משום דלא משבדה לעני כדאמרינן בפרק אף על פי נתגרשה אינו כופה ואינו נראה לרבינו תם דעלמי דעה ובאי למימר באה ואמינה שתמה משום סנדל או משום דיכסה, דהיינו שאם הוא יבעל את האישה אז יהיה סכנה לבלד, לא היה חילוק בין אלמנה לגרושה, והוא הדין לאי תמה דאינו חוזר בו אלא מהתם בלבד. ועוד האלמנה גוף היה אמרה איני ניזונת ואיני עושה התאבה כתובתה לא משבדה, וכן פסק בשיתר דרבי נוחאי דלא שנה גרושה ולא שנה אלמנה. שימו לב, מחלוקת שהיא נראית פשוטה אבל היא מאוד מאוד מעניינת ומאלפת. רש הזקן אומר הדין של מינקת זה רק אם היא אלמנה, אלמנה אסור לה, גרושה מותר לה. רבינו תם אומר לא שנה. נעזוב עכשיו את הראיות, מה שורש המחלוקת? השורש המחלוקת נמצא במילים האלה של תוספות ברש הזקן, משום דלא משבדה להעניק. יש לחקור מה יסוד איסור מינקת, למה חכמים אסרו למינקת להתחתן. אז כתוב בגמרא שהיא לא תניק, היא עכשיו יהיה סכנה שהיא תיכנס להיריון חדש ואז היא תפסיק להעניק. אז מה? האם זה דין של סכנת נפשות או זה לא סכנת נפשות, אלא יש פה הלכה של שיבוד. רבינו תם, נתחיל מהסוף, אומר הבעיה היא סכנת נפשות, לתינוק לא יהיה אוכל. כיוון שזה סכנת נפשות, ממילא מה החילוק בין בין הבעל לבין בין אם היא גרושה או אלמנה? אני רוצה אפילו להוסיף יותר מזה, אישה שזינתה וילדה, ואגב בפוסקים השאלה הזאת מופיעה המון, כי בין יתר הדברים שהפוסקים ניסו למצוא זה אישה מזנה שנכנסה להיריון ויש חשש שאם היא אף אחד לא יתחתן איתה היא תצא לתרבות רעה, היא תתנצר, היא תשלח את הילד שלה למנזרים, כל הפוסקים מדברים על זה ברמזים ככה, ויש מישהו שמוכן להתחתן איתה. אז עכשיו, או יותר מזה, אישה שהיא התעברה וילדה מגוי, הוולד הוא יהודי אבל היא התעברה מגוי, ועכשיו יש יהודי שמוכן להתחתן איתה, האם יש דין של מינקת או אין דין של מינקת? לכאורה על פניו כפי שזה מופיע פה, גם זה יהיה קשור למחלוקת בין רבינו תם לבין רש הזקן. אם יסוד איסור מינקת בנוי על פיקוח נפש של הוולד, אז מה זה אכפת לי איך האישה הזאת הגיעה למצב של מינקת? כן? יש תינוק יהודי שנמצא בסכנה, זאת סברת רבינו תם. רש הזקן אומר, מה פתאום, תראו את המיקום, אין סכנת נפשות פה, כל הבעיה היא שיבוד. תראו איפה זה מופיע, המשנה באה ואומרת שאישה משועבדת לבעלה להניק, אז השיבוד הזה ממשיך גם אחרי מיטת הבעל. את משועבדת כיוון שהשתעבדת בחיים, אז השיבוד גורם לך להמשיך להיות משועבדת, כיוון שכך אל תניקי. אבל גרושה או מזנה, או ודאי באה אישה שנבעלה לגוי, היא לא השתעבדה לשום דבר. זה לב המחלוקת. ככה אנחנו היינו מבינים, ועל פניו ודאי שזה ככה בפוסקים. יש שאלות?
צריכה להפסיק להעניק?
מה? לא, היא יכולה להמשיך, רק אין מי שיחייב אותה, אין מי שיתבע אותה על הדבר הזה.
אפשר להגיד, אבל זה לא קשור לגוי, כי אנחנו רק אמר שגושה מיהודי, אז מי חייב עכשיו בפרנסת הילד? היא לא מישהו עבדת, אבל מי חייב?
מי?
מישהו שיהיה חייב בפרנסה?
מי?
האבא הזה שגירש.
יפה. ככה היינו אומרים על פניו, לכאורה משמע שזה הנקודה ברבינו תם וברש, לפי איך זה מופיע. אבל הר"ן, או זה הנימוקי יוסף ביבמות, הסביר את המחלוקת באופן אחר. שימו לב, לא זאת המחלוקת, אלא המחלוקת היא אחרת. תשימו לב, ולעניין גרושה, תראו כמה צריך דייק בראשונים, ולעניין גרושה פלוגתא דרבינו תם ז"ל ורש ז"ל, דרבינו שמשון כתב דווקא אלמנה שהיא בושה לתבוע ליורשים, איקה למי חשים היא תתבר מאחר חלבה וקטלה לי דמי יעיב לה ביצים וחלב למסמס לתינוק. אבל גרושה מעוברת ומניקה מותרת להינשא דלוקסיפה למיטבה לבעל, וחי יסיעו שפיר על בריאי למסמוסה בביצים וחלב. שימו לב, המחלוקת היא לא פיקוח נפש, לכולי אלמה זאת לא הבעיה, אלא הבעיה היא, השאלה היא, גמרא כתוב שאלמנה בושה לתבוע, זה כתוב בגמרא, ולכן סכנה, אבל גרושה לא בושה לתבוע, ולכן היא תתבע לאבא. לעומת זאת, וככה סובר, אז הפוך, לא שאלה של משועבדת או לא משועבדת, השאלה היא, כן, האם אני גורם לפה שהתינוק יקבל או לא יקבל. זה הסבר אחד. אולי אפשר להגיד לכולי עלמא יש סכנה, אלא השאלה היא האם יהיה בגרושה סכנה או לא תהיה גרושה בסכנה. זה הסבר אחד. אבל עוד הוא אומר, ועוד האמרינן בפרק, אף על פי שאם נתגרשה אינו כופה להעניק. מה כתוב פה? כתוב פה שבגרושה הנישואין לא גורמים הפסד לתינוק, כי ממילא אם האמא לא רוצה היא לא תניק. לעומת זאת באלמנה, אם אתה תתחתן איתה אתה גורם הפסד. זאת אומרת, שימו לב, הטעמים הם פרגמטיים, אלא לפי ההסבר הראשון בא ואומר כולם דואגים למזונות, אלא אומר הרש בגרושה יהיה מזונות, באלמנה לא יהיה מזונות, ורבינו תם אומר לא. הסבר אבל העוד זה לא עוד, אלא העוד אומר לי, אדוני, החתונה לא גורם להפסד מזונות בגלל שממילא יכול להיות שלא יהיה מזונות. תכף נבין את עומק הדבר. אבל רבינו תם כתב, כל זה רש, אבל רבינו תם כתב, אפילו בגרושה דהי נמי כופה להניק, היא מכירה, כדאי מפרש אתם, גם גרושה יש מציאות של וכיוון דלא מציל למטבל על ידי שליח כדי התשילה האישה שנתרמלה, הרי גרושה לא יכולה לתבוע סתם מזונות, אף היא בושה לתבוע על ידי שליח. שימו לב, אומר רבינו תם, לא, אני חולק, כי גם גרושה יכול להיות שהוא גורם הפסד מזונות. למה? בגלל שהיא בושה לתבוע, או גרושה הוא יכול לגרום לה להעניק. ומעיניקה מזנות, יש אומר שלדברי הכל צריכה להמתין דקסיפה למדבי. תראו איך העולמות מתהפכים. אני רוצה לעשות פה סדר. כשאנחנו ניגשים באופן פשוט, וככה למדו הראשונים בתוספות אצלנו, הם רואים מחלוקת בין רבינו תם לרש, מה קורה בגרושה? מה קורה בגרושה? אז ההסבר הפשוט הוא שיש פה מחלוקת יסודית. האם גדר החובה או האיסור להתחתן נובע מחמת השיבוד? וככה לומד רש הזקן, וגרושה אין שיבוד, או סכנת נפשות, וככה לומד רבינו תם. ולפי הדרך הזאת, אז במחלוקת הזאת יהיה גם נתעברה מגוי ונתעברה מזנות, כן? כל זה יהיה קשור לאותה מחלוקת. אבל כשאנחנו רואים בנימוקי יוסף, אנחנו רואים לו, אולי אני רק אקדים דבר אחד, לפי הדרך הזאת, אתם זוכרים שרמזתי את העניין על מי הפוקוס. אז אם הגמרא אצלנו, הפוקוס הוא על האישה, כי זה מחובתה, לכן הגמרא כאן לא מדברת לא יישא, אלא אומרים עליה לא תנסה, כי הפוקוס הוא עליה, וזה מה שרש הזקן למד, רש הזקן למד את הגמרא שלנו. ואילו מצד סכנה, אז הוא והיא אותו דבר, גם על הבעל יש לו, אתה אל תישא, אתה מכניס בן אדם לסכנה, כן? בדיוק כמו שאמרת לך, תתחתן, אתה מסכן את הוולד. מהבחינה הזאת, הוא והיא שווים. אבל תכלס, כאילו רבינו תם ורש תלויים על מה הפוקוס בגמרא, ולכן יש שינוי הלשון. אבל זה לא ככה, בגלל שכל אחד צריך גם ללמוד את הגמרא השנייה. אבל, רק לזיכרון. תכלס, ככה היינו אומרים. רבינו תם סובר שזה בגלל סכנת הוולד, ואילו רש סובר, משועבד. אבל כשאנחנו מגיעים לרן ולנימוקי בן ביבמות, אנחנו באים ואומרים, רואים לו, כולם שואלים האם הוולד יהיה מסודר או לא. רש הזקן מתיר בגרושה כי הוא סובר שהוא יקבל את המזונות, ורבינו תם סובר שהוא לא יקבל את המזונות כי היא בושה לתבוע בגרושה, או לחילופין, ולא סתם לחילופין הזה, הוא יהיה נפקמינה בזנות. לחילופין, השאלה היא האם בלי שהיא תתחתן יש מזונות. אומר רש הזקן, הרי היא גרושה, אי אפשר לקפות אותה להעניק, כיוון שאי אפשר לקפות אותה להעניק, ממילא היא יכולה לקבל מזונות, אז אין הפקמינה בנישואין. לעומת רבינו תם שאומר, לא נכון, היא כן יכולה לקבל מזונות. נפקמינה בזנות שאף אחד בעולם לא יכול לקוף אותה. אז אם אנחנו לומדים שהמחלוקת היא האם זה מדין השיבוד או מדין פיקוח נפש, אז ודאי שזנות יהיה תלוי במחלוקת הזאת. אבל אם זה בגלל הדין, מה? אם מישהו יכול לדאוג לה למזונות, אם היא יכולה לקפות אותו בזנות, אף אחד לא יכול לקפות אותו, ואז ממילא יהיה מותר לה להינשא. אבל הפוך, אם נבוא ונגיד בגלל שלא יהיה ממי לתבוע, זנות יכול להיות שני המצבים ההפוכים. למה אני אומר? תסתכלו במה, תראו מה אומר רן במקור שלוש. ומעיניקה מזנות, יש אומר שלדברי הכל צריכה להמתין בכסיפה למטבי. מה זה אומר? לפי הכל צריך, כי לא יהיה ממי לתבוע, אז יוצא שהנישואים מפסידים. אבל תראו את אותה סברה אבל הפוך, אומר הגאות מרדכי במקור הארבע, ומעינקת שנתעברה בזנות, בא מעשה לפני רב מרדכי תורמשה והתירה, ואמר דאפילו רבינו תמה אוסר אבי משום שכופה אבי התינוק ובזנות מי יקוף ולכן היא תירה ולא הודו לו חכמים. שימו לב, סברות מתהפכות אבל הן כולן מאותו שורש. אם אני בא ואומר תכלס, האם יש נפקמינה בנישואין? אז אני בא ואומר, מה היה קורה אם היא לא הייתה מתחתנת? אז אם אני אומר, אם היא לא מתחתנת, אף אחד בעולם לא יכול לקפות אותה, יוצא שהחתונה לא העלתה ולא הורידה שום דבר, לא גרמה למיעוט, למיעוט. זה סברת הגאות מורדכי. לעומת זאת, הסברה של הרני, הרי תכלס יוצא שאין לה ממי לטבוע, וכיוון שאין לה ממי לטבוע יצא שהניסויים יקלקלו. אז אם אני מסכם, ואולי כדי לחדד את הדבר, כדי שנבין גם במה נחלקו מורדכי והרן, תראו תוספות, לכאורה תוספות פשוט ביבמות, מביאים ירושלמי, לא יישא אדם מעובר את חברו. בירושלמי עליו הכתוב אומר, אל תשיג גבול עולם ובשדה יתומים אל תבוא. אז אגב, יש כאלה מהראשונים שאומרים שיש פה משחק מילים, שדה לשון שדה, לשון יונק שדי, אל תתערב, אל תפריע להם ליניקה שלהם. אומר על זה תהפכו מקור שש חתם סופר, ופה אנחנו קצת נוגעים. החתם סופר אמר שהוא מעולם לא הסכים להיכנס להיתרים של מינקת גם בשעות חג גדולות, ולא היה מוכן. למה? כי יש בקונטרס אחרון כללות על מי שיתיר מינקת, ולכאורה לא מובן מה הרעש הגדול. אז הוא אומר, בואו תראו. אז החתם סופר משתמש עם התוספות בסוטה, ואני אומר שדרך זה נבין את ההסברים ברן ובמורדכי על יסוד האיסור. שימו לב, הנה מימי לא נפניתי להתיר לו מינקת מופקרת אשר איתי רמה. הרמה במקור 10 כותב שאם היא זונה שעל ידי שנתחתן אפשר להציל אותה, אז יהיה מותר. והוא אומר, לא הסכמתי, כי כל הרואה בספר הישר לרבינו תם יראה כי הוא בעצמו הרגיש וסילה כל קושיות הראשונים. הוא כבר קילל ועירר פני יהושע בקונטרס אחרון למסכת כתובות להמקילים במנקת חברו במיטה ועוני רחמן על יצלן, וכן יראה בסוף ספר תפארת למשה. וכיוון דל רבינו תם גם מזנה בכלל מנקת חברו, על כן לא יהיה לי עסק עם המקילים. עכשיו תשימו לב, והנה כל טעם שאסרו חז"ל יישא מינקת אפילו שאינה משועבדת כגון זונה וגרושה לדעת רבינו טעם, הוא מטעם יורד לאומנות של חברו. הנה גדר חדש, יורד לאומנות חברו ופס כלחיות עדת תינוק. כן כתב בית מאיר, כי אף על פי שאינה משועבדת להעניק מכל מקום סתם אם מרחמה בנה ומיינק והיא חיותה, חיותו, ובא זה הוא פסק לחיותו, על כן הוא אביד איסורה. אתם שומעים? גדר מיינקת זה לא איסור פיקוח נפש, ולא מהדין של שיבוד, אלא מדין יורד לאומנות חברו. וזה יסביר לנו עכשיו את הרעיון. מה הכוונה? מה זה יורד לאומנות חברו? אל תשיג גבול עולם. מה זה להשיג גבול? יהודי פתח חנות, כן? חנות מקולת, ויש בשכונה כולם באים לקנות אצלו, בא יהודי אחר ופותח לו חנות מקולת בדיוק לידו, אז אומרים לו פסקה לחיותי, הרי הוא היה יכול לחיות עכשיו, ועכשיו אתה נכנס ומוריד לו מיכולת הפרנסה. אומר הבית מאיר, והחתם סופר מרחיב בזה ואומר שזה הפשט גם בתוספות בסוטה, התינוק הזה היה מסודר, קיבל אוכל טוב, היה לו חיות. אתה עכשיו הבעל הולך ומתחתן, ואתה גורם לזה ש... יהיה לו חלב באיכות אחרת, או אולי ייפסק, אז אתה לא בגלל סכנת נפשות, גם יורד לאומנות חברות זה לא סכנת נפשות, אבל פסקה לחיותי, אתה הולך ומשיג גבול. מה אנחנו מרוויחים בזה? גדר שלישי שיסביר לנו מה העניין. בשביל שיהיה פסקה לחיותי, השאלה היא האם באמת פסקה לחיותי. בשביל שיהיה פסקה לחיותי צריך להיות, שימו לב, שעד עכשיו היה לי חיות ועכשיו אתה מוריד לי חיות. יש שני מצבים שלא יהיה פסקה לחיותי, שני מצבים הפוכים. יש מצב אחד שגם עכשיו ימשיך לי החיות, ויש מצב שני שגם עכשיו לא, עד עכשיו לא היה לי חיות. שני המצבים האלה זה לא פסקה לחיותי, נכון? פסקה לחיותי זה שעד עכשיו הייתי מסודר ועכשיו אני מפסיק להיות מסודר. יש שני מצבים הפוכים שבו לא יהיה פסקה לחיותי. מציאות אחת שגם עכשיו אני אמשיך להיות מסודר, מציאות שנייה היא שגם עד עכשיו לא הייתי מסודר. שני המצבים האלה זה לא פסקה לחיותי. זה אומר, כשהר"ן מביא שני טעמים הוא אומר ככה, טעם אחד לפי הסבר אחד השאלה היא האם פסקה לחיותי, רש אומר לא פסקה לחיותי, בגרושה היא תמשיך כי היא תתבע מהבעל, באלמנה לא יהיה. ורבינו טעם אומר לא נכון, היא צריכה לתבוע על ידי שליח. הסבר הפוך לחלוטין הוא, בגרושה אומר הרש אני לא פסקה לחיותי, למה? כי גם עכשיו לא הייתי צריכה להעניק, מי הכריח אותי להעניק? נתגרשה אינו כופה. בא רבינו תם ואומר לא, במכירה הכופה. איפה הנפקמינה היא? גם במזנה. האם במזנה עכשיו היא יפסיק? זה ההסבר בברן, בגלל שמה קורה עכשיו? עכשיו היא כסיפה ללמיד בה. לעומת זאת המורדכי מאותו טעם אומר שמותר, כי אין פסקה לחיותי, למה? כי גם עד עכשיו מי יתבע אותי? תשימו לב את אותו דבר, כן.
הטעם סופר אמר אפילו בזנות הוא לא רצה, הוא כתב מקום קום סתם אם הוא רך נבנה.
אה? כן, והמורדכי עכשיו כן, כי הוא חולק, לא, בגלל שהוא בא לחלוק, הרי הרמה שהתיר הוא בנוי על המורדכי, אז הוא בעצם אומר אני לא מקבל אותך המורדכי, למה? בגלל שיש פסקה לחיותי גם במניקה, בגלל שסתם הם נותנת, והוא אומר לא. אפילו רבינו תם שכופה אבי התינוק בזנות מי עקוף, אז מה פירוש בזנות מי עקוף? ממילא אין פסקה לחיותי.
אבל מעצמה, זה מה שאומר, סתם אין מרח נבנה, זה לא מעצמה. אם תעשה את זה מעצמה, לא צריך שיעקוף עוד בשביל זה. התינוק מסודר כי האמא תרצה.
בסדר, לכן אומר החתם סופר, לכן אני לא רוצה להתיר. אבל הגאות מרדכי שהתיר, הוא בא ואומר בזנות, כן, מי עקוף? ממילא אין פסקה לחיותי. יוצא עכשיו, רבותיי, ראינו כאילו מחלוקת תמימה, כן. מה? כן, כן. לבעל, לבעל המת. כן, לבעל המת. כי עובדה שהגמרא אומרת רק בנתגרשה אינו כופה, כן? אבל באלמנה היא עדיין, אפילו בעינה מכירה. כן. היא משועבדת, זה חלק מהשיבוד לבעל, לבעל הראשון, כי הוא הבן שלה, הוא הבן שלו. יוצא רבותיי, שמחלוקת תמימה כאילו, בין רבינו תם לרש, מכניסה אותנו, והגענו לשלושה או ארבעה גדרים, ביסוד של דין מניקה. כשאנחנו סתם רואים, ואם יש לנו את התוספות וככה למדו ראשונים, היינו אומרים מחלוקת בסיסית. רבינו תם סובר שזה מצד הפיקוח נפש, ולכן לא אכפת לו, ובכל המצבים כולם נכנסים לאותו חשבון, אפילו בן של גוי, אפילו בן מזנה. אדוני, אני מסתכל על התינוק, ואילו רעש מסתכל על השיבוד, ולכן רק שום משועבד. כשאנחנו רואים ברן ו... במרדכי, אנחנו נכנסים לעניין של פסקל חיותי שמבוסס על אל תעשה גבול, כמו שהרחיב את העניין החתם סופר. ובעניין הזה יש לנו שני מצבים הפוכים. זאת אומרת, לפי הסבר אחד, השאלה היא האם פסקל חיותי או לא, תלוי מה יהיה תוצאה מהנישואים. האם כתוצאה מהנישואים יפסיד, או יש לה את מי לתבוע. אז הרש אומר, היא לא מתביישת בגרושה. ואז ממילא במזנה היא כן מתביישת. אבל אפשר מאותו פסקל חיותי להסתכל הפוך. אין פסקל חיותי כי לא היה לך חיות עד עכשיו. כי מי יכול לתבוע ממנה? ואז ממילא יוצא שלפי הדרך הזאת, באותה סברה של מזנה יהיה מותר. אז יוצא שיבוד, פיקוח נפש, פסקל חיותי, כשפסקל חיותי יכול להתהפך לשני מצבים הפוכים. האם, וכל מצב צריך לבדוק פסקל חיותי כן או לא, וזה תלוי. האם עד עכשיו יהיה לי, או עכשיו יהיה לי, או גם עד עכשיו לא היה לי.
מה קוראים לנו להגיד שזה פיקוח נפש ולא פסקל
חיותי? מה? כי הגמרא אומרת סכנה. הגמרא בדף, הגמרא בקף, כן? בסליחה, בנונטט אומרת, אם היה מכירה נותן לה שכר אופק טוב מפני הסכנה. כן? אז מה...
הגמרא אחרי זה אומרת, הורגת את בנה. הגמרא מדברת על ככה. אבל...
לא, אה?
הגמרא גם מדברת ככה.
אולי הורגת את בנה, המילה הורגת את בנה.
אז מה... אז לאן זה הלך? לאן שר... מה הרשת הלם? מה... הכוונה היא כאילו שלא...
אז הורגת את בנה בסדר, אז השאלה אם אני מותח את ההורגת את בנה, כן?
יש לרב משהו בפיקוח נפש כנגד פסקל חיותי?
כן, כן, ודאי. ודאי.
מה?
בשאלה, לא ישחק לי שום דבר האם עד עכשיו יש לו או עד עכשיו לא היה לו. אם זה, כן, אם זה פיקוח נפש של הוולד, אז מה אתה אומר? גם אם אלה לא היה לו. אם אלה לא היה לו, צריכים לרוץ ולפרנס אותו. לכן ודאי שאלה שדנים אם היה לו או לא היה לו ופסקל חיותי, הם רק פסקל חיותי, כי מצד פיקוח נפש איזה מין חשבונות זה, וכי אנחנו נפקח את הגל רק למי שקיבל עד עכשיו אוכל. עכשיו הדבר הזה מביא אותנו לנקודה שנייה. הגמרא אומרת ש, תראו, אני עכשיו עובר למקור שבע, האם יש יוצאים מן הכלל? אומרת הגמרא, תנו רבנן, נתנה בנה למינקת או גמלתו או מת, מותרת להינשא מיד, כי בכל המקומות האלה כבר ממילא היא לא מניקה. נתנה בנה למינקת או גמלתו או מת. אבל רב פאפה ורב אונה ברידר רב יהושע סבור למי וד עובדה כי המתניתים, אמרה להו האי סבתא בדידי אבי עובדה ואסר לי רב נחמן. שואלת הגמרא, איני והרב נחמן שרו לו לבי ריש גלותה שהם היו מוסרים למניקות? אומרת הגמרא, שאני בי ריש גלותה דלא אדר בהו. אז בעצם יוצא שכולם אסורים, גם נתנה בנה למינקת או גמלתו או מת, כל אלה לכאורה אסורים, ורק בי ריש גלותה. אמר לו רב פאפי, ואתון לא תסברוה מעד אתניה, הרי שהייתה רדופה ללך לבית אביה, או שהיה לה כעס בבית בעלה, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים, או שהלך בעלה למדינת הים, או שהיה בעלה זקן או חולה, או שהייתה יקרה וזקנה, אילו לי תוקטנה והמפלת אחר מיטת בעלה ושאינה ראויה ללד, כולן צריכות להמתין שלושה חודשים. דברי רבי מאיר. רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד, ואמר רב נחמן, אמר שמואל, אחר כך רב מאיר בגזרותיו. שימו לב, כמו שיש גזרה דרבנן על מינקת, יש גזרה דרבנן אחרת של הבחנה. אסור לאישה שהתחתנה להתחתן עם בעל חדש אם אין הפרש של שלושה חודשים, כדי שאם היא מעוברת נדע ממי הוולד. אומרת הגמרא שגם במצב שאין לחשוש שהיא מעוברת, כל הרשימות האלה, רדופה ללך לבית אביה, כעס לבית בעלה, אין חשש, בכל זאת לא חילקו. אז הוא אומר, איך אתה לא חילקת? גם פה לא נחלק. אמר לי לאו הדעתין, והלכת המת מותר גמלתו אסור. לכאורה כשאנחנו רואים את הגמרא, אז אנחנו אומרים, נכון, כמו ששם אני גוזר, גם פה אני גוזר. למה שם אני באמת גוזר? אז אני גוזר את כל המקומות שאין חשש היא מעוברת, עטו, כן, מקומות שיש חשש. אבל, וגם אצלנו, אתה יודע למה אני אסור בנתנה בנה למנקת או גמלתו או מת? כל המקרים האלה אני אסור גם כן בגלל גזרה. אבל תוסות שוללים את זה. תוסות אומרים, אין לפרש דגזרינן מת, עטו לא מת, ונתנה בנה להעניק, עטו לא ניתנה, וגמלתו עטו לא גמלתו. דין כן איך אישרי רב נחמן לבירש גלותה. אם יש גזרה עטועה, אז איך אפשר להתיר לבירש גלותה? מה זה משנה שהם לא אדרבו? אלא יש לומר דגזרינן באמת שמה תארגנו, ונתנה בנה להעניק שמה תחזור בו, וגמלתו עטו שמה תגמלנו, ועדיין הוא צריך להעניק. הגזרות הן ברמה אחרת. זה לא שאני גוזר עטועה, אלא אני גוזר שמה על ידי שתעשה את הדבר, אתה תגרום במקרה הזה מיני ובי לזה שיפסיקו להעניק. שואל המהרש"א, אני לא מבין, מה ההבדל בין הגזרה של למה שמה אתה גוזר העטועה? הרי בכל המקומות האלה בגזרת הבחנה כן גזרתי העטועה, אני כן גזרתי, כן? הרי אם בעלה חבוש בבית האסורים, או שהלך בעלה למדינת הים, אין חשש במקרים האלה שהיא תהיה בהיריון, אלא אתה גוזר העטועה. אז גם פה נגזור העטועה, וממילא נאסור גם בבירש גלותה. אומר המהרש"א, תראו במקור שמונה, וקצת קשה דה, בכל אנו דמייטי דגזרינן במורברת חברו, היינו דגזרינן בהועה עטועה, דליקה למגזר בו מיני, דהיינו מיני ובי צריך להיות, ואם כן המי לא נגזור נמי במינקת העטועה. אומר הקרנרם, וראיתי אחר כך תשובה דומה לזה בנודע ביהודה, תשובה מאוד יפה, והבאתי את זה לא כל כך בגלל הקושייה, אלא בגלל התשובה. והוא יסוד גדול בגזרות חכמים. חכמים גזרו במינקת חברו, וחכמים גזרו באישה שנתגרשה שתרחיק 3 חודשים. אז תמיד אני עכשיו לא שואל האם שייך הטעם או לא שייך הטעם, אני גוזר העטועה, אבל אני שואל את עצמי, האם זאת אישה שהתגרשה או התאלמנה, והשאלה אם היא מנקת חברו. כל אותם מקומות שאני גוזר העטועה, למה? כי אני אומר, גברת, את התחתנת לפני 3 חודשים, היית נשואה, כל אישה שנשואה צריכה להתרחק 3 חודשים. אז מה זה אכפת לי שאת רדופה, היית לבית אביך, או בעלך זקן, או הלך למדינת הים? תכלס, את נכנסת בקוביה של ההגדרה של אישה 3 חודשים, בין נישואים לנישואים. מינקת חברו, הגזרה הייתה על מינקת חברו. מי שהיא לא מינקת חברו, המובטוי מינקת חברו זה בגמרא ביממות, לא יישא אדם מינקת חברו, תשמעו, היא מינקת חברו, היא צריכה להיות מינקת. ברגע שהיא לא מינקת, היא לא בגזרה. לא שייך לגזור העטועה, מי שלא מינקת עט ומינקת, אלא לכן אני צריך לעשות גזרה המיני ובי. שימו לב, כשאישה נתנה בנה למינקת היא כבר לא מינקת, כשאישה גמלתו היא לא מינקת, כשהוא מת היא לא מינקת. כל אותם מקומות לא שייך לגזור העטועה, אלא אני גוזר מסרת בנה למינקת שמה היא תחזור. ממילא בריש גלותה אין חשש כזה. יסוד נפלא מאוד, אתם שומעים? גזרות חכמים, אחרי שחכמים גזרו, אז אני לא שואל האם הטעם שייך או לא שייך, אני שואל האם זה נכנס להגדרה או לא. אז כשאני אומר גזרין הנאה עטועה, אז אני אומר, חכמים אמרו שצריכה להיות הבחנה של 3 חודשים בין נישואין לנישואין. את נכנסת לדבר הזה, את 3 חודשים, אז מה אכפת לי שהיית רדופה ללך לבית אביך ובעלך זקן או בעלך למדינת הים? כשמינק את חברו, מי שהיא לא מינק את חברו, היא לא בגזרה. לכן מצד עיקר הדין צריך להיות שגמלתו או מת או מסרו למינקת, כל המקומות האלה יהיה מותר, כי היא כבר לא מינק את חברו. ולכן באמת אני לא אוסר מצד הדבר, אלא אני גוזר מיני ובי, שמה גמלתו, שמה תגמלי אותו בכוונה, או מסרו למינקת שמה היא תחזור. בריש גלותה אין את החשש הזה, תראו את זה בקרני ראם בתשע. לעניות דעתי זה דווקא בהבחנה, כיוון שגזרו שתמתין אחר מיתת בעלה ג' חודשים. אם כן, אף אגב דתם הבחנה לא שייך בארוסה וכדומה, גזרו אטואה, אבל במניקד על מינקת גזרו, ממילא כל שאינה מינקת לא היה בגזרה כלל, ולא שייך גזרו אטואה, אלא דאי כך גזרה דילמה תגמול וכדומה. מה אני מרוויח בזה? תראו, לא נקרא את כל הסימן, במקור 10 יש דיון גדול בפוסקים באישה שהחלב שלה ארסי, אישה שכבר אסרו עליה להעניק כבר כמה שנים, גם בילדים הראשונים, או אישה שכבר הפסיקה להעניק בחיי בעלה הראשון. נגיד אישה נולד לתינוק והיא לא העניקה אותו כבר בהתחלה, ועכשיו מת בעלה והיא רוצה להתחתן בלי, האם יחול עליה דין של מינקת חברו? אומר על זה השולחן ערוך במקור 10, אבל אם מת בנה מותרת להינשא ואין חוששים שמא תהרגנו, וכן אם גמלתו בחיי בעלה או שאינה חולבת לעולם, שיש לה צימוק דדים, או שפסק חלבה בחיי בעלה וסחרו לו מינקת בחיי בעלה, או שנתנה בנה למינקת שלושה חודשים קודם מיתת בעלה והיא לא העניקה כלל ג' חודשים, מותרת להינשא. מה החילוק? אם הייתי גוזר האטואה אז לא היה טעם, אבל אני לא גוזר האטואה, אני רק שואל, זה מינקת חברו כן או לא? כל אלה זה לא מינקת חברו. כשזה לא מינקת חברו כי הוא הפסיק להעניק, ממילא כל השאלה שלנו היא האם יש לחשוש מיני ובי. אז כמו שבריש גלותא לא חוששים, גם פה לא חוששים. נפלא מאוד. רק אני רוצה לסיים עם נקודה הזאת, שתי נקודות שנוגעות להלכה. תראו בבאר יצחק, באר יצחק, כן, זה רבי יצחק אלחונו, גדול המיישיבים של הדור הקודם, הוא כותב שראיתי בתשובות כמה אחרונים שהביאו בשם תשובת בית יוסף, שכתב ואין להתיר איסור מינקת בשביל להציל הוולד, משום די איסור זה היה ואיסור חמור. ועוד בקיצור, אפילו במקום שהוולד היה בסכנה, כמו שמה שאולי רצו לקחת אותו, לא רצו להתיר איסור מנקת. אומר על זה השוט באר יצחק, כולם אומרים שאיסור מנקת זה איסור חמור ביותר, אפשר להבין לפי אלה שסכנת נפשות, לפי אלה שיורד לאומנות חברו. הבאר יצחק חולק על הדבר מיני מעיקר, והוא מביא הוכחה יפה מתוספות יום טוב, אבל צריך לדון בו. מה כתוב? אתם יודעים שאישה סוטה שותה מהמים של סוטה רק בתנאי שהחיי אישות שלה עם בעלה הם בסדר גמור, אבל אם חיי אישות שלה עם בעלה יש איזושהי בעיה של עבירה, היא לא שותה, כי האיש לא נקי מאבון. מבואר בגמרא שאם אדם לקח מינק את חברו, זה משנה, אם אדם לקח מינק את חברו הוא עבר עבירה, מינק את חברו, ועכשיו היא סתתה והוא רוצה להשקוט אותה, היא שותה. והרמב״ם אומר, כל זה כתוב במקור 11, בגלל שאין כאן עבירה. מה זה אין כאן עבירה? יש איסור שמנק את חברו, כל הפוסקים רעדו על זה. אומר הבאר יצחק, אומר רבי יצחק אלחונון, עבירה של מינקת היא לא גזירה של חכמים אלא היא תקנת חכמים. כשחכמים גוזרים גזירה, נגיד לא לאכול בשר עוף בחלב, זה עשו משמרת למשמרתי, זה מי שעובר על זה עובר עבירה. אבל כשבן אדם עובר על איסור מיני כעת חכמים לא פחדו לאיסור, זה לא כמו איסור הבחנה. נגיד אם אדם מתחתן שלושה חודשים זה איסור, לא נדע מה הולד. אבל פה זה תקנת ולד. תקנת ולד זאת לא עבירה של דברי חכמים של עשו משמרת למשמרתי. זה עבירה, אבל זה לא עבירה בניסויים. נסביר את זה. הבעיה שעשית זה לא עבירה בניסויים, אלא דרך הניסויים עשית סכנה לוולד, או ירדת לחיותו. גם לא עברת עבירה של משמרת למשמרתי. אז הבאר יצחוק רבי צחוק הלכונן הוא פה נוקט עמדה הפוכה. כולם יחשבו את זה האיסור הכי חמור, הוא אומר אני לא מחשיב את זה כאיסור חמור. צריך עיון לי גדול על רבי צחוק הלכונן, איך הגמרא בדף סמך עמוד ב' כשהיא רוצה להקשות היא משווה בין איסור הבחנה לאיסור מניקה. היא אומרת ואת לא תבדון, לחור על פי רבי צחוק הלכונן זה שני דברים שונים. יש לישב, אני רק רוצה לסיים בדבר שנוגע למעשה. רמוישה פיינשטיין, כמו שאמרתי לכם, הפוסקים מאוד החמירו את זה. רמוישה פיינשטיין מביא בשם רב שלמה קלוגר, גם גאון הגאונים, שאומר שבימינו שממילא שום אישה בעולם לא מניקה יותר מ-18 חודש, אז אפשר להגיד שהתקנה היא 18 חודש. כל דבר שבית דין קבעו צריך מניין אחר להתירו. אז הוא אומר, זה כשאני עוקר את התקנה. פה אני לא עוקר את התקנה, אלא אני משאיר אותה, רק מצמצם אותה. רמוי שפייש לא הסכים עם זה. אומר שבדין הזה שצריך בית דין אחר להתירו, כן? אין אפקמינה בין אם אתה עוקר את עיקר התקנה או חלק ממנה. אבל רמוי שפייש בכל זאת מסכים להקל ב-18 חודש, כי הוא אומר יסוד עצום. 18 חודש או 24 חודש, אנחנו אמנם פוסקים 24 חודש, אבל זה לא היה בית דין. הרי עובדה זה מחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה. הבית דין שתקנו זה תקנה של מניקה, אבל 24 חודש או לא זה סתם מחלוקת של תנאים והמוראים. אז אם יש לנו סברה להתיר כמו אחד ולפסוק כמו השני, אפשר, וזה לא בגדר. ועל זה סמכו, אני אומר נזהרים מאוד, אתם רואים בתשובות של החתם סופר שלא לדבר, אבל בקווי איגל והמון המון תשובות לא עלינו סביב הנושא הזה, בין בגלל טרגדיות שקרו, בין מנשים שזינו ולא התירו בקלות איסור מיינקת. אבל פה לגמרי, נגיד לצמצם מ-24 חודש ל-18 חודש ובכל זאת משמעותי, זה הסכימו, אבל לא מהטעם של שלמה קלוגר, אלא באמת לסמוך על רמוי שפיינשטיין בדבר הזה. טעם ולא נשלם.